הלכתית, הלכות תשובה, פרק א', הלכה א', ואנחנו וכן, כן, וכן בעלי חטאות ואשמות. מה זה בעלי חטאות ואשמות? אדם שצריך להביא קורבן חטאת או קורבן אשם. בעלי חטאות ואשמות, פעמים רבות החטאת או האשם זה על עבירה, הם עברו איזושהי עבירה, חלקן של העבירות בשוגג, חלקן במזיד, צריך להביא קורבן. בסדר? וכן בעלי חטאות ואשמות, בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיגתם או על זדונם, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים, שנאמר ויתוודה אשר חטא עליה. זה נאמר בקורבנות. אם כן, יש לנו פה מושג חדש שעד עכשיו לא הכרנו. עד עכשיו פגשנו תשובה, זה ידענו. ידענו גם שיש וידוי. פתאום מתגלה לנו משהו שלישי, כפרה. אני לא יודע מה זה כפרה, הרמב״ם מניח, יודע, מניח שאני יודע, והוא אומר, אין כפרה, אלא אם כן, היה לפני זה תשובה ווידוי. כן? מה אתה רוצה? אתה מצביע, אני אומר לך כן, ואתה לא מדבר.
אוקיי, אז תדבר. האם כשחזור הרמב״ם בדיוק, מתכוון לסליחה, ואם זה אכן סליחה, ואם זה בסליחה, אז הרמב״ם סביר להניח שבאמת שאין מבקש סליחה על העבר, כל לא מסתכל על העבר?
אתה שואל מה זה וידוי?
אני שואל אם וידוי זה סליחה
כאן הכל. מה זאת אומרת וידוי זה סליחה? וידוי זה להתוודות, סליחה זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מה הבעיה?
לא, זה בקשת סליחה
כשאני... האם זו בקשת סליחה? זה משהו אחר. תשובה לא.
אז מה, הרמב״ם סובר של מה להצטער על העבר?
לא אמרתי שהרמב״ם סובר של מה להצטער על העבר.
אז למה הוא אומר שאין מה להגיד סליחה על העבר?
מי אמר שהוא אמר את זה?
הוא לא אומר את זה.
מי אמר שהוא לא אומר את זה? אני לא מבין את הבעיה בכלל. מי אמר שצריך לבקש סליחה על העבר? איפה זה כתוב?
ככה זה בסדר
במקומות אחרים. אני מציע לך, כשאתה רוצה לדעת מה הרמב״ם אומר, תנסה לברר מה הוא אומר. כלומר, אם אתה שואל מה זה וידוי, אז זאת שאלה לגיטימית. אם אתה שואל האם וידוי זה, ואני אגיד לך לא, אתה עוד לא יכול לדעת מה זה כן. כי יכול להיות שיש עוד 10 אפשרויות להגדיר מה זה וידוי. מה שלכן, אם היית שואל מה זה וידוי, הייתה תשובה אחת. אבל את זה לא שאלת. אתה מבין? מה זה וידוי? וידוי זה מה שהרמב״ם הסביר בדיוק לפני כן, בשיעורים הקודמים, שבהם לא היית משום מה. אז היית? עוד יותר גרוע. הרי בשיעור הקודם הסברנו מה זה וידוי.
אתה מודע על מה שעשית.
לא. הוידוי כולל שני דברים. א', ההודעה וההודעה בזה שעשיתי כך וכך. ב', ההודעה בעין, שאינני מתכוון לעשות את זה שוב.
קבל
על העתיד, נכון. יש גם, נחמתי ובושתי במעשיי, יש גם האמירה של החרטה. אם כן, הכל כלוי פה בוידוי. עשיתי כך וכך, אני מתבייש על מה שהיה, אני מודה שעשיתי, ואני מקבל לא לעשות. מה כל כך מסובך? זה הגדרה. למה לעשות ספקולציות על מה שהרמב״ם כותב במפורש? כן.
אבל השיעור שעבר, סיימת בעניין שהביטוי זה פעולה של דיבור.
נכון. אתה אומר שבשיעור שעבר סיימתי עם השאלה מדוע הוידוי הוא דווקא בדיבור, ובזה אמרתי שאני אמשיך לדבר בשיעור הבא. איי, מה נעשה? לא, אתה צודק, אבל אז יש פה שאלה, אני כבר התחלתי נושא חדש, מה אני אעשה? אני אחזור לזה, בסדר? אם כן, אומר לנו הרמב״ם, כי אני לא יכול לבלבל ככה את הציבור יותר מדי. אתה צודק, חבל שלא אמרת לי בהתחלה. טוב, אז אם כך, אנחנו פה לומדים שיש תשובה, וידוי וכפרה. אני עוד לא יודע בדיוק מה זה כפרה, אבל דבר אחד מודיע להרמב״ם. אין כפרה אם אין תשובה ווידוי. שאלה הפוכה. האם יש תשובה ווידוי גם אם אין כפרה? כן. כלומר, תשובה אינה תלויה בכפרה, אבל הכפרה תלויה בתשובה. במילים אחרות, אדם עשה תשובה אבל לא עשה כפרה, תשובתו מתקבלת. אבל אם אדם הביא את כפרתו, עשה את מעשה הכפרה, אבל לא עשה תשובה, גם כפרתו אין לה ערך. אני עוד לא יודע מה זה כפרה, ואתה אומר לי מאיפה זה בא. בסדר? דבר אחד ברור לי, א' תלוי בב', זה נכון, ב' תלוי בא', אבל אין א' תלוי בב'. עד כאן ברור? עכשיו, הדבר הזה, נתון האמת היא במחלוקת. העמדה שעכשיו אמרנו, היא העמדה של היהדות. מי שחולק על זה באופן כותבי, זה הנצרות. הנצרות אומרת בדיוק את ההפך המוחלט ממה שאמרתי עכשיו. לפי הנצרות, הכפרה היא העיקר, והתשובה אינה מועילה אם אין כפרה. לכן יכול להיות שאדם יהיה צדיק גמור, יעשה תשובה על כל עוונותיו ויהיה נקי כשלג, אף על פי כן איננו רצוי לפני הבורא מאחר ולא הביא כפרתו. עכשיו אולי נסביר את המושגים, מה זה תשובה ומה זה כפרה. תשובה זאת פעולה של איזה חלק בנפש? של הרצון, נכון? כלומר, מה זה לעשות תשובה? עד עכשיו רציתי את הרע, עכשיו אני חדל מלרצות את הרע, ואני רוצה לעומת זה את הטוב. אומר רמח"ל בספר מסיעת ישרים, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. כלומר, אני עוקר את רצוני מן המעשה הרע, כאילו המעשה עצמו נעיקר. מאיפה הוא נעיקר? ממני. האם המעשה נעלם מן העולם? לא. המעשה עדיין קיים, רק הוא כבר לא שלי. בסדר? זה מה שעושה התשובה.
התוצאות של המעשה.
לא. המעשה שנעשה, או תוצאותיו, לא משנה, הרושם שהמעשה עשה בעולם עדיין קיים, אבל זה חדל מלהיות מיוחס לי, זה באופן, מקום אחר.
אבל זה הגדרה של תשובה על תשובה על החטא, לא תשובה בכללה.
אני מדבר בינתיים על תשובה על החטא. תשובה בכללה, דנו בזה בשיעורים הקודמים. זה גם תשובה של תשובה על חטא, היא תשובה, היא פעולה של הרצון. לצורך זה אנחנו ניקח דוגמה, דוגמה ציורית מרגשת. אני מקווה שאם יש פה מישהו רגיש מדי שידע לצאת לפני הזמן מהחדר, כדי לא להזדעזע יתר על המידה. אנחנו נדבר על רצח. אדם רצח. הדבר הזה מתחלק לשלושה חלקים. קודם כל, לפני הרצח. לפני הרצח, אותו אדם לא עבר שום עבירה. איך קוראים לאדם שלא עבר עבירה?
צדיק.
צדיק. עכשיו הוא רצח, הוא עבר על איסור לא תרצח שבתורה. מה הוא עכשיו? רשע. כן, מצדיק, נהיה רשע. אחר כך הוא עושה תשובה. מה הוא נהיה? צדיק. אם כן, יש לו שלושה שלבים בנפשו. שלב שבו הוא צדיק, שלב שבו הוא רשע, שלב שבו הוא צדיק שוב.
אבל יש לו עוד מה לעשות,
אז הוא נראה את בעל
תשובה.
רגע, עד כאן ברור? בסדר. מה לא ברור? אדם רצח. אז הוא הפסיק להיות צדיק מהרשע, זה כן ברור לך? עשה תשובה, חזר להיות צדיק? כן או לא? הוא מסתכל יום אחד בתורה, הוא אומר, וואי, כתוב בתורה לא תרצח, זה ממש לא בסדר שרצחתי. אנא השם, חטאתי עוויתי פשתי לפניך ורצחתי, ואני מקבל על עצמי לא לעשות את זה יותר. נקרא בעל תשובה? בעל תשובה. הוא אז עכשיו הוא צדיק? רצוי לפני המקום? רצוי. עכשיו בוא נעבור לנפגע. לפני הרצח הנפגע היה חי. אחרי הרצח, הרי הוא לפנינו מת. עכשיו האיש עשה תשובה. מה עם המת? נשאר מת. חי, מת, מת. יש פה אם כן חוסר איזון. יש כאן שערוריה. שערוריה מוסרית. איך יכול להיות שהרוצח מתהלך חי בעולם, נהנה מן החיים, כשחייו גרמו לאובדן חייו של מישהו אחר? אבל זה, מה עם התוצאות של המעשה? כלומר, יש לנו פה הרוג לפנינו. אתה לא יכול להתחמק מזה, להתעלם מזה. ההרוג לפנינו, ואנחנו יודעים מי הרג אותו. אז אם כך, יש חיסרון בעולם שנעשה על ידי אותו אדם. את החיסרון הזה צריך למלא. צריך לסתום את החיסרון, את הפרצה הזאת. הסתימה הזאת היא הכפרה. כלומר, הכפרה באה למלא את החיסרון שנעשה על ידי המעשה בעולם. במילים אחרות, תשובה זאת פעולה פנימית, כפרה פעולה חיצונית. עד כאן ברור? התשובה היא פעולה על הפנים, והכפרה פעולה על החוץ. בתשובה אני מתקן את הרצון, בכפרה אני מתקן את המעשה. מה כל כך מסובך? זה פשוט. כפרה זה כפרה. יש על כל חטא וחטא סוגים שונים של כפרות. הלכות כפרה עוד לא נידונו בהלכה הזאת. הם יידונו בהלכה ב', בהלכה ג' ובהלכה ד'. למה לנו להקדים את המאוחר? ולא, הרמב״ם פורס לפנינו את התשובה לשאלת חזו. אז כשנגיע להלכות ב', ג' וד', נדון איך מחפרים על חטאים. בסדר? כן, בבקשה.
הרב אמר, לפני הרצח אין עבירה.
נכון.
אבל זה לא יכול להיות, כי כל רצח, אם אתה לא מתקן אותו קודם, אז הוא לא רצח, הוא קודם להרגע.
נכון. אני שואל אותך שאלה. אם אני מתכנן רצח, אני רוצח?
לא,
אבל זה עבירה.
לא, מתכנן
יש עבירה. אל תפוס אותי במילה. אנחנו עכשיו מנסים להסביר בצורה סכמטית וכמה שיותר ברורה מהם המושגים תשובה וכפרה, ולכן אנחנו אומרים את הדברים בצורה הפשוטה והרדוקציוניסטית ביותר שיכולה להיות. אז נא לא לבלבל לי את הבוח. בסדר? בבקשה.
האם הסיבה שאדם מתחיל
אתה שואל מה המעשה נשאר? המעשה נשאר כי הוא בעולם המעשה. אין מה לעשות. מה זה עקירת הרצון כעקירת המעשה? לכן אני שאלתי, עקירת המעשה ממה? ממני או מן העולם? ממני, אבל לא מן העולם. בעולם המעשה נשאר, אז צריך לטפל בו. אז צריך כפרה. וכאשר אין כפרה, יש הצטברות של הרבה רע במציאות, וזה מאפיל, זה מקדיר את העולם. לכן צריך לטפל בזה. בסדר? אומר לנו הרמב״ם את עמדת היהדות. בעלי חטאות והשמות, בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיגתם או על זדונם, אינו מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה. וידוודו וידוי דברים, שנאמר וידה שחטא עליה. וכן, כל מחויבי מיתות בדין ומחויבי מלכות. כן, בית דין החליט שפלוני חייב מיתה, או פלוני חייב מלכות. זה מחפר עליו או לא מחפר עליו? תלוי. אין מתכפר להם במיתתם או בלקייתם עד שיעשו תשובה ויתוודו.
מה?
המלכות זה עונש. עכשיו, העונש הזה יכול גם למלא פונקציה נוספת. הוא יכול גם לחפר. אבל לא תמיד. בדיוק. אדם לא עשה תשובה על מעשה, אנחנו נלקה אותו בכל מקרה. אבל חבל, כדאי גם שיחזור בתשובה, כדי שמלכותו, לקייתו, גם תחפר עליו. הרב אומר שהכפרה מחפרת על המעשה, אבל עדיין נשאר רושם בעולם. זה כמו פצע שעבר, אבל הצלקת עדיין נשארת. אז איך מוחקים את הרושם?
מרבים מעשים.
קודם כל, מי אמר לך שהכפרה לא מנקה גם את הרושם? וחוץ מזה, אתה צודק, שיש רשמי רשמים, שזה ריבונו של עולם מטפל. ואת רוח התומעה, האוויר מן הארץ. אבל אנחנו מקדמים, עושים כמה שיותר, מוחקים כמה שאפשר, אקונומיקה, כל מה שאתה רוצה, ניקיון אחרון, ריבונו של עולם. כן. אצל הנוצרים, התשובה והוידוי בלי הכפרה זה לא מועיל.
לפי מהסרטים שאני ראיתי פעם, תמיד מתוודים לפני הכומר, נותן לו משהו מהצד ונגמר הסיפור.
לפי הסרטים שחבר שלך ראה, אז אתה אומר שהולכים לכומר ומתוודים, נותנים לו איזה משהו מהצד ונגמר הסיפור. נכון, למה? כי הם מניחים שאותו האיש בייסורים שלו עשה בשבילך את הכפרה. בתנאי אחד, שאתה מאמין בו. אם אתה מאמין בו, לפי התיאולוגיה הנוצרית, הייסורים של אותו האיש על הצלב גומרים את הכפרה. במובן? ולכן, לפי שיטתם, מי שלא מאמין באותו האיש, אין לו כפרה. יהיה צדיק שבצדיקים, סופו לאבדון, לגיהנם. מובן? כלומר, אם נלך, אם אנחנו הרי מנסחים משנה, מסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נכון? אם אדם משתדל, הוא יכול לאבד את החלק הזה. כן? זה קשה, זה מסובך, לאבד חלק לעולם הבא. אבל אם משתדלים, אז אפשר. אבל סתם ככה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אם הנוצרים היו צריכים לנסח את המשנה, איך הם היו מנסחים? כל אדם יש לו חלק לגיהנם. בנס, אם בפוקס התמזל מזלו, יש לו חלק לעולם הבא. מובן? בדיוק הפוך. עכשיו אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא מאוד עקרונית. לא סתם אני מביא לכם את דברי הנוצרים. מה לי ללמד נצרות במכון ללימודי יהדות? אלא שפה אנחנו עומדים על נקודה חשובה. זה ההבדל בין האופטימיות לפסימיות. האם האדם ביסודו טהור או ביסודו טמא? האדם. היהדות אומרת שביסודו האדם טהור. לכן כשאני עושה חטא, מה עשיתי? עשיתי משהו שהוא חיצוני לי. זה לא אני. אמנם חטאתי, אבל זה לא ממש אני. ברגע שאני חוזר בתשובה, אני חזרתי אל עצמי. לכן זה נקרא לשוב. לשוב למקום שממנו באתי, אל הטהרה הנשמתית המקורית שלי. לכן ברגע שעשיתי תשובה, התשובה מתקבלת. השאלה אם נעשתה כפרה, לא נעשתה כפרה, אם המעשה תוקן או לא תוקן, היא שאלה משנית לחלוטין. אבל לפי הנצרות, האדם ביסודו טמא. האדם נולד חוטא, הוא נולד אשם. במה הוא אשם? בחטא אדם הראשון, החטא הקדמון. ולכן, אם הוא עושה תשובה הזאת, לא מספיק. כי למה ישוב? לטומאתו. לכן, כל זמן שלא נעשתה כפרה למעשה, תשובתו לא מתקבלת. תפיסה פסימית של האדם, שהיא ירושה מהמיתולוגיה היוונית. שהאדם, מיסודו, נמצא בעוינות, בתחרות, עם האלים. מובן? כלומר, יש פה נקודה מאוד חשובה, היהדות סימפתית מלכתחילה. היא מניחה שאתה בסדר. אמנם אם תחטא, יעשו לך הרבה צרות, אבל זה כדי שתשוב למה שאתה. כן, בבקשה.
אמרנו בהתחלה שתשובה זה בחירה, זה נותן את כל המימד, העיקר הגדול מאוד במירונה. אז אם כן בן שרור מורר, זה שבמידה מסוימת נלקחת לו הבחירה, אנחנו עכשיו קופים אליו, אתה אומרת, מי אמר שבעתיד הוא לחזור בתשובה, אז לכאורה, יש פה כפייה מסוימת.
אתה שואל עכשיו על מה שאמרנו בשיעור אחר.
עכשיו זה הרגע.
אתה עכשיו שואל על מה ששאלנו בשיעור אחר, על מה שדיברנו בשיעור אחר, שהתשובה בנויה על יסוד הבחירה החופשית. ואתה מקשה על הבחירה החופשית מהאמירה על בן צוער ומורה שנידון על שם סופו. נכון? אבל האם זהו הנושא שדיברנו עליו עכשיו? התשובה, לא, אני שואל. התשובה היא שלא. מה המסקנה המתבקשת? מה אני צריך לעשות כשאני שומע שאלה שאיננה שייכת לנושא?
לדלג לשיעור הקודם.
לא, אני צריך פשוט לא לענות על השאלה, כי פשוט זה ייקח לנו מהזמן שלנו, חבל, לא? תאר לעצמך שאם אני אתחיל להתייחס לשאלה של בן צור מורה, אני דון על בן על שם סופו, ומתי אנחנו אומרים שיש בחירה חופשית, מתי אין בחירה חופשית? דה כמה זמן אנחנו נבזבז על זה? לא חבל? נכון? כי אנחנו עכשיו דיברנו על הכפרה ועל התשובה והיחסים ביניהם. אמנם הנושאים משיקים, אבל חבל. פשוט זה יסיט את התשומת לב שלנו מהנושא שאנחנו עסוקים בו, כדי לדון על נושא שאומנם הוא משיק אבל איננו זה. הוא רק מסתעף. אז חבל. אז אני לא אבזבז את הזמן, ואני אחזור עכשיו לנושא שאנחנו עסוקים בו, לפני שתשומת הלב תתנתק מאיפה שאנחנו נמצאים. כן, בבקשה. ודאי שחטא אדם הראשון קיים, זה כתוב ביהדות, זה כתוב בתורה אפילו. לא, השאלה איך הם מבינים את מה שעשה חטא אדם הראשון. לפי היהדות, חטא אדם הראשון הפיל את העולם ממדרגתו. כלומר, במילים, בעברית צחה, אני נולדתי בתוך הג'ורה. אבל אני בעצמי יהלום. אני טהור. לעומת זה, לפי הנצרות, חטא אדם הראשון עשה אותי אשם מלידה. נולדתי אשם. אני בעצמי חלק מהג'ורה. בעברית צחה. בסדר? זה לא אותו דבר. אין מה לדבר. כלומר, זה נתונים. העולם נפול, זה נתון. אני צריך לתקן את זה. אשמתי? לא אשמתי. אבל זה נתון. כן.
קודם השואל שאל לגבי הרשומות שמתחייבות מתוך המעשה, והוא אמר שאלוהים ימחק את זה, ואין יכולים כן למחוק את זה, לא למחוק את זה. אבל ההלכה בעצמה אומרת שלא למחוק את זה, כי מישהו נרצח כל שנה צריך לעשות עליו אזכרה. כלומר, אתה בחיים, ובחיים לא ימחק.
אתה אומר, אתה שואל איך אפשר לכפר על הרצח? תשובה פשוטה מאוד, על ידי שהורגים את הרוצח. זה מכפר. כתוב, ולארץ לא יכופר לדם, אמרתי לכם שזה מזעזע, יש פה אנשים רגישים. ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. כלומר, אתה הורג את השופך דמים, בזה נעשתה כפרה.
אבל הרשומות, לא,
אותם... הרשמים, הגורות האלה מתקנות. מתקנות, על ידי שהרגנו את הרוצח. עכשיו, יש עוד דברים בעולם. יש... מה?
כשהוא חוזר בתשובה,
הוא מתקן את הרצון. ואז הוא מתקן את הרצון, ואז הוא רצוי לפני השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו אוהב אותו. אומרים, שמע, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא אהב אותך. למה? היית רוצח. עכשיו אתה חזרת בתשובה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מה עושה לי הבדין? הורגים אותך. משהו אחר. בסדר? זה שני דברים שונים. הוא צריך להגיד תודה שהורגים אותו, זה מחפר. טוב. מה?
מה עם קין?
מה עם קין?
כמו שהרב מסביר לגבי קין והבל.
שמה?
סבבה,
זה נמצא. טוב. בסדר. טוב, מה? איך הריגת הרוצח למשל משלימה את החיסרון? פשוט מאוד, זה משקיט את השערוריה. עכשיו יש מאזן, כי לפני כן האיש הזה היה חי והוא גרם למותו של מישהו אחר, עכשיו הוא לא חי, לפחות יש איזון. יש שתי אפשרויות, או שאתה, יש עוד אפשרות אחרת, להקים לתחייה את ההרוג. אם אתה מקים לתחייה את ההרוג, זה הכל בסדר.
אפשר לתקן את המעצים שלו, לשקם
אותו? מה יש פה לשקם? יש פה נרצח.
לא, אבל מה שגרם לו זה המחשבה לתחילת שלו.
לא, מה שגרם לזה זה הלחיצה על ההדק. לא המחשבה. בסדר? אז יש פה משהו עובדתי שחסר לפנינו.
אבל אמרנו שאדם חוזר בתשובה,
הוא
אדם חדש.
הוא אדם חדש, אבל ההרוג הרוג. אז צריך לחפר. הוא נענש מסיבה אחרת לגמרי. זה שאנחנו הורגים את הרוצחים, זה לא בשביל לחפר. אנחנו הורגים את הרוצחים כדי שלא יהיה יותר רע בעולם, שאנשים לא ירצחו. כן, כדי להרתיע. עכשיו, חוץ מזה, אם כבר ההרתעה קיימת, אז היא גם מחפרת. כן. אז אתה שואל, אתה אומר, מערכת המשפט שלנו בכלל לא עובדת כמו שצריך, איזה הרתעה ואיזה נעליים, כיוון שצריך שני עדים וסנהדרין שהורגת פעם ב-70 שנה. אבל עצם זה שהעיקרון קיים זה כבר הרתעה. טוב, עכשיו בואו נתקדם. וכן, החובל בחברו והמזיק ממונו, דפקתי לו את האוטו.
מה שבפועל כן קיים, תמיד, גם אפילו
בימינו,
זה
עמידה כמידה. נכון. וכן, החובל בחברו והמזיק ממונו, דפקתי לו את האוטו. אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר לו, עד שיתוודה. כלומר, הרי זה חטא, להרוס את הרכוש של השני, זה חטא, צריך להתוודות על זה. וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר, מכל חטאות האדם. כן, בבקשה.
בסדר, לא משנה.
מה הסדר?
זאת אומרת, אני יכול לשלם ואחר
כך
לעשות תשובה, זה בסדר.
כן, במקרה הזה כן. בקורבנות זה לא ככה. בקורבנות הסדר כן משנה, אבל במזיק ממון זה לא משנה.
נכון.
נכון. עכשיו, אני רוצה להגיד פה משהו. ראינו פה מחלוקת תהומית בין היהדות לבין הנצרות. שאלה נאיבית, מי צודק?
היהדות.
הרב קוק. נכון, זה אותו הדבר. כן, גם הרמב״ם. עכשיו אני רוצה להסביר פה משהו. הטענה של הנצרות היא טענה כבדה מאוד. הם אומרים, מאז שחרב בית המקדש, אין יותר כפרה בעולם, אין קורבנות, אין סנהדרין שמוציאה להורג, שום דבר. מסקנה, עם ישראל נזוף. אין לו אפשרות לתקן את חטאיו. אלוהים עזב אותם. אז כל הדיבורים שלכם על קיום יהודי בגלות, זה הבל וריק, אין לכם כפרה, אלוהים לא אוהב אתכם, לפי העיקרון שלהם שתשובה אינה מועילה אם אין כפרה. איך משיבים על זה? כדי להשיב על זה, אתה רוצה להשיב?
קודם כל היה בית ראשון ובית שני,
אבל בינתיים אין בית שני, אין בית שלישי, נכון? בית שני חרב. סליחה, בית שני חרב, כן או לא? כן. אז עכשיו יש בית שלישי? עוד לא. אז בינתיים, מה מחפר על עוונותיהם של ישראל? שום דבר. אם שום דבר לא מחפר, ישראל נזופים. עד כאן מסקנת הנצרות. איך אנחנו משיבים על טענה זו? זה בדיוק על הטענה הזו שהמשנה הראשונה של הש"ס באה להשיב. המשנה הראשונה של הש"ס, כלומר ההתחלה של התורה שבעל פה, המנוסחת בתקופה של גלות, שאין בית המקדש, ההתחלה של המשנה היא, האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל במצב של היעדר? נכון? ככה פותחת המשנה.
למה זה
היעדר? מתי קוראים את שמה בערבין? כלומר, האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, שזה התוכן של מצוות קריאת שמה, שמה ישראל השם אלוהינו, אלוהינו של ישראל, השם אחד. האם אפשר לעשות את ייחוד השם על ידי ישראל בערבין? מה זה ערבין? בזמן של החושך, בזמן של היעדר, שאין גילוי.
למה בחושך לא יהיה...
מה זה החושך? זה זמן שאתה לא רואה, יש היעדר. נכון? מה התשובה של המשנה? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מתי זה? השעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם?
צאת הכוכבים.
נכון? שואלת הגמרא, למה אתה לא אומר מצאת הכוכבים? תגיד, ממתי קוראים לנשוא בערבית? מצאת הכוכבים. אלא מה אומרת הגמרא? מה התשובה לזה? מילתא, אגב, אורחא כמשמע לן, כלומר, התנא רצה ללמד אותנו עוד משהו בדרך אגב, שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם מצאת הכוכבים. כלומר, המשנה, כל הדבר הראשון שהיא רצתה ללמד אותך, עוד לפני שהיא רוצה ללמד אותך מהי השעה שמה אפשר לקרוא את שמה בערבית, היא רצתה ללמד אותך עוד משהו לגבי זמן אכילת התרומה של הכהנים, ולכן היא ניסחה את דבריה בצורה סתומה רק כדי להעמיס עליך עוד ידיעה. בעוד שהידיעה הזאת כתובה במפורש במסכת מנחות, במסכת מנחות כתוב. שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם בצאת הכוכבים. אז למה צריך בתחילת התורה שבעל פה, בדרך אגב, ללמד אותך עוד איזה משהו ככה כדי להסיט את תשומת לבך? ממש לא מובן הסיפור הזה. זה כאילו ההלכה הראשונה שאתה צריך ללמוד בחיים שלך. שאלה.
כן.
למה הכהנים הם צריכים לאכול את תרומתם רק מצאת הכוכבים? על איזה כהנים מדובר? מדובר על כהן שנטמע. מה צריך לעשות כהן שנטמע כדי להתאר? לטבול. מתי? ביום או בלילה? ביום. נכון? הוא טובל ביום, ובא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים. נכון? עכשיו, על מי זה נאמר, ובא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים? על איזה טומאה מדובר? לא. מדובר על טומאת זב. על כהן שהיה זב, הוא הפסיק את זיבתו. כן, זיבה זה סוג של מחלה. מחלה בכלי הרבייה. המחלה הזאת הפסיקה, ואז, אחרי שזה הפסיק והוא ספר את הימים שצריך לספור, הוא טובל ביום, מגיע הלילה, הוא כבר יכול לאכול בתרומה, למחרת בבוקר הוא גם צריך להביא קורבן. מה קורבן? למה משמש הקורבן? כפרה. אז מה אומרת הגמרא? זה בא ללמד אותך דבר חשוב. מילתא אגב כמשמלן, דקפרה לה מעקבה, שן הכפרה מעכבת אותו. נכון, הוא צריך להביא כפרה מחר בבוקר, ואם הוא לא יביא, חבל, לא יביא. אבל מה עם תרומה? כבר יכול לאכול, הוא יאכל מן הקודשים. זאת אומרת, זאת הראיה שהנצרות לא צודקת. לכן אי אפשר היה להתחיל לכתוב את ספר התורה שבעל פה בלי להתחיל עם ראיה כזאת. לכן המשנה פותחת בזה. ברור? צריך להשיב משהו לנוצרים כדי לתת לגיטימציה לתורה שבעל פה בגלות. בסדר. מה? האם למערכת המשפט יש תפקיד בכפרה? כן, ודאי. תלוי במה מדובר. אם מדובר בקורבנות, אין לה מה לומר. אם מדובר במיטה או מלכות, אז כן, יש מה לדבר.
וזה לא תשובה לנוצרים?
לא. כי אנחנו לא מלכים ולא ממיתים כל הזמן שאין לנו סנהדרין בלשכת הגזית שבמקדש.
אבל עונש נגיד של מאסר עולם,
זה לא... מאסר עולם? אין דבר כזה בהלכה. אין בהלכה מאסר. יכול להיות שזה מחפר, זה איסורים, קוראים לזה. זה איסורים. יש עבירות שאיסורים מחפרים עליהן. מהן העבירות? את זה נראה בהלכה ד'. בסדר? עד כאן ברור? כן.
מה הכוונה בהדר? הדר מבחינה
שחושב
זה
הדר
פיזיקלי של
אור, הדר פקלי של אור? זה נכון ביחד. וכי חשבת שהפיזיקלי והרוחני נפרדים זמז? כלומר זה מזה? טוב. כן. הדר, הכוונה ההפך של המציאות. הפך של יש.
לא, זה עניין על ההגדרה, אבל כאילו, מה
הרמה
כל כך
מיוחד
בזה
של
להחיד את
שמו
של אלוהים כל פעם,
לא דווקא קדמים? השאלה אם אני יכול? האם כשאני במצב של היעדר, שיש אסתר פנים, אני יכול להגיד שאני יודע את השם?
אבל זה...
הרי הקדוש הוא הסתיר את פניו ממנו. כיוון שהסתיר את פניו ממנו, אולי אנחנו בכלל לא בניו. אם אין פניו, אז אנחנו לא בניו. אומרים ערפים.
זה שהמצב קשה זה לא אומר ש...
המצב קשה, מה זה אומר? זאת השאלה. האם המצב הקשה מורה על עזיבה או מורה על אכפתיות? אנחנו טוענים שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מאיתנו גם כשהוא מסתיר פניו ממנו. הנוצרים אומרים לא, אם הוא הסתיר פניו מכם, סימן שלא אכפת לו מכם.
אבל זה אולי מורה שצריך
יזמן לשפר
את המעשים.
מה? אולי, אבל צריך הוכחה לזה.
כל התורה
היה,
אבל זה צריך...
מה ההוכחה שיש בתורה לזה?
צריך לבחור בחיים, כנראה
שבחרנו
לא בחיים.
אבל אולי כבר לא אנחנו. אולי כבר לא אנחנו הנושא של אשגח. אז זהו, זה בדיוק לזה צריך לענות. עכשיו, הלכה ב'. מה? מה? הלכה ב'. שעיר המשתלח. לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודע עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל. יש פה שזה יש פה דבר הייתי אומר מוזר ביותר. השעיר המשתלח הוא כפרה על כל ישראל, בסדר, עוד איך שאני מקבל, אבל הוידוי שצריך להגיד לפני ששולחים אותו, מי אומר את הוידוי? הכהן הגדול. הוא אומר את זה בלשון כלל ישראל, אנא השם חטאו עבו פשעו עמך בית ישראל. וידוי זה ביטוי של התשובה, אז איך מישהו יכול להתוודות במקומי? כן, יש פה משהו שערורייתי, זה סקנדל. הוא, אני חטאתי והוא מתוודה, לא מובן. נמשיך. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודע לו, בין שלא הודע לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא, כלומר בתנאי, שעשה תשובה. עד עכשיו החוש המוסרי שלנו מפויס, אנחנו מסכימים, עשה תשובה, שעיר המשתלח מכפר. אבל אם לא עשה תשובה, כאן ההפתעה, אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. אז יש עבירות שמתכפרות גם בלי תשובה, וזה העבירות הקלות. כאן החוש המוסרי שלי מתקומם. עד עכשיו מאוד מצאת חן בעיניי, אתה יהדות מוסרית, אתה אומר לי צריך תשובה ורק אז יש כפרה. פתאום אתה מספר לי שיש חלק מן העבירות, והן העבירות הקלות, שמתכפרות גם בלי תשובה על ידי השעיר המשתלח, וזה מאוד מוזר לי. ומה הן הקלות? ומה הן החמורות? החמורות הן שחייבים עליהן מיתת בית דין או קראת, ושבועת שווא ושקר, אף על פי שאין בהן קראת, הרי הן מן החמורות. כלומר שיש לנו שלושה סוגים של עבירות הנקראות חמורות: מה שחייבים עליו מיתה, מה שחייבים עליו קראת, או שבועת שווא ושבועת שקר. ושאר מצוות לא תעשה, ומצוות עשה שאין בהן קראת, הם הקלות. דוגמה, מי שאוכל חזיר, זאת עבירה קלה או חמורה?
קלה.
קלה, נכון? לא חיים על זה מיטה, לא חיים על זה קראת, חיים על זה מלכות, אבל לא חיים על זה לא מיטה ולא קראת, וזה לא שבועת שווא ושקר. אם כן, אכילת חזיר היא בכלל העבירות הקלות. נתאר לעצמנו אדם שאכל הרבה מאוד חזיר בסעודה מפסקת כדי שיהיה לו כוח לצום. הרי לצום ביום הכיפורים זה עבירה, כלומר אם מי שאוכל ביום הכיפורים זה חיים על זה קראת, אז הוא מאוד לא רוצה לעבור על קראת, אבל הוא אכל הרבה חזיר בסעודה המפסקת, הוא ישן כל כך טוב, כן? הוא ישן כל היום מרוב מה שהוא אכל. אומרים לו, הנה נשלח השעיר לעזאזל בשעה 4 אחרי הצהריים, יתכפר לך החטא. והוא לא מתכוון בכלל לחזור בתשובה מזה.
אם הוא יובד בחזיר לשבות שהיא בעשרת?
בדיוק. אז זה באמת תמוה מאוד. איך יכול להיות שיש עבירה שהיא מתכפרת למרות שלא הייתה תשובה? אם כן, יש לנו פה שתי שאלות לפחות. השאלה הראשונה, כיצד יכול להיות שהכהן מתוודה במקומי? ב', איך יכול להיות שיש עבירה שמתכפרת בלי תשובה? לפני שנמשיך, נראה את השאלות אשר על צג המחשב. מה אכפת לי הכפרה? אני את שלי עשיתי על ידי התשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל אותי. עכשיו הפגם שנוצר, זו הבעיה של הקדוש ברוך הוא בעולמו. תשובה, לא אכפת לך מהעולם? אם אין כפרה, יש הצטברות של הרבה רע בעולם, והרע הזה הולך, הוא מזיק, יש לו את האוטונומיה שלו. לא אכפת לך מזה שהעולם קודר מפני הרע של הבא? לא הבנתי הנמשל. האם עם ישראל הוא עזב שיכול להמשיך לאכול תרומה למרות שלא הביא קורבן כי אין לו מקדש? זה לא נמשל, זה מראה שהקדוש ברוך הוא מקבל את האדם גם אם לא עשה כפרה. וזה הראיה שבאופן כללי כפרה לא מעכבת. שאלה הבאה, אם בזמן הגלות יש אפשרות לתשובה אפילו ללא כפרה, האם היהודים שמסרבים לומר שהתחילה הגאולה בעצם טוענים שלא נתכפר לישראל כמו הנוצרים? לא, זה לא מה שהם טוענים. המתכונן שואל, אם מתוודה ומבטיח שלא ישוב לחטוא ואחר כך חוטא שוב, יוצא שאינו דובר אמת, מה עושים? זאת שאלה יפה שאיננה שייכת לשיעור, כיוון שאנחנו כעת לא עסוקים בדיני וידוי, אלא אנחנו עסוקים בדיני כפרה. האם לעשות עוד פעם מה שעשיתי לבחורה הזה מקודם? לא. מה? כמה זמן זה הלך, מה שהסברתי שעשו עוד בזה זמן?
דקה
33. מה זה הכל? חשבתי שזה לפחות 4 דקות. מה? לא, אבל נגיד ככה. בכל, כיוון שזאת שאלה באינטרנט, אז יש יחס מיוחד. אם מתוודא הוא מבטיח שלא לשוב לחטוא, ואחר כך חוטא. לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא משקר, הוא באמת החליט שלא לחטוא. הוא אמר את האמת. זה שאחר כך הוא חטא עוד פעם, כי יש לו בחירה חופשית. משהו אחר. כן. הרב שאלה
שאלה, אני אשאל שאלה השונה. מה, לא אכפת לאדם שגרם את המשפט הרע בעולם? מה עם מה שעשית? אז הרב הסביר את זה, שבור העולם אומר, מכיוון שיש אינטרס לבור שהבנים משוב אליו, בור העולם אומר, מאז שאדם חוזר תשובה, אז כל המעשים שעוברים לא שפירה, מה יש לי בעיה להפוך את הרע הזה של עשיתי קירה, אפילו להתכוון לקרה, יש לי בעיה להפוך את זה טוב, אז אדם לא משאר זה קרה, אז הקדוש הוא עובר את זה, צריך לקרוא את הלב שלו.
מי אמר שהרע הפך לי טוב? לא תמיד. לפעמים הרע הופך לי טוב, לפעמים לא.
לא, מה שאתה הופך לי טוב, מכיוון שמחתי את זה בתור הפאזל של התמונה של המציאות, כמשהו שמסייע,
לא, 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 לא תמיד זה ככה. לא תמיד זה ככה. כלומר, אתה מניח כהנחת יסוד שברגע שעשיתי תשובה, הרע שעשיתי מסייע להתפתחות העולם. וזה לא תמיד נכון. מה זה? על איזה תשובה מדובר? תשובה מאהבה או מיראה? כשזה תשובה מאהבה, אתה צודק. כשזה תשובה מיראה, אז לא. כן.
שהרמב"ם
גודל
שמה, והוא
שעשה
תשובה,
האם
מדובר
על הכהן
או
זה המצרי? לא, לא, מדובר על החוטא. מה? כן, והוא שעשה החוטא תשובה. מה?
אז כל אחד ופרטיות?
כל אחד ואחד, כן, כלומר, אני צריך לעשות תשובה על החטאים שלי. עשיתי תשובה, שעיר המשתלח שנשלח על ידי הכהן מכפר עליי. בסדר?
אני מדבר אחד פרטי.
כן, בבקשה.
מה זה בדיוק הגדרת כפרה?
מה ההגדרה של כפרה? כפרה זה השלמת החיסרון שנעשה על ידי המעשה. עשיתי מעשה רע. זה גרם לחיסרון, זה הרס משהו בעולם.
ומה מחפר בעצם? כשאנחנו אומרים שהכהן עושה את זה...
אז השעיר המשתלח מחפר.
אז זה מה שמוסיף את הטוב לעולם?
כן. כלומר זה בא להשלים את החיסרון. איך השעיר המשתלח עובד? אז בכלל עוד לא הסברתי. כלומר, אתה שואל פה שאלה חדשה. איך שעיר המשתלח עושה כפרה? בכלל. נכון? זה נושא שצריך הרחבה, אי אפשר עכשיו. בסדר? כן. אבל תדע לך שכל פעם ששולחים את השעיר המשתלח, יש הפגנה ליד מקום השילוח של האגודה לצער בעלי חיים. כי שילוח השעיר זה דבר מזעזע, מבחינה אסתטית זה נורא. פרקים לו את הצורה. כן, זורקים אותו מן הצוק. כן? תיזהר מן הצוק. והוא מתפרק. מה זה? ככה מתנהגים? זה ברברי לחלוטין. צריך לבעין. מה?
אולי גם על זה צריך כפרה.
אז צריך לברר. מה פתאום? איך זה עובד? מה זה הדבר הזה? כן? עוד איכשהו שחיטת קורבנות אני מבין, אבל פה זה לא קורבן. זה משהו לא מהעולם הזה בכלל. איך זה עובד? למה? אז זה נושא שצריך הרחבה. צריך שיעור בפני עצמו זה. אולי לקראת יום כיפור. בסדר? כן. אני רגיל לקראת יום כיפור לדבר על זה. כן.
שאלה
היא
קשורה
לנושא,
אני אומר שיכולה לראות כשאלה אישית, אבל אני מאמין שיש פה עוד מספר אנשים שזה מגיע להם. כי המטרה שלנו פה ללמוד זה כדי לקראת עולם של חוץ, עולם שלנו. האם אנחנו יכולים, הרב דיבר, תשובה מעבר כולה, האם אני יכול לבוא לאדם שכבר חזר בתשובה, חזר בתשובה, או שאפילו עדיין לא חזר בתשובה, ואני ממש לא בחן תאים ולומר, תראה מה זה, תראה איזה מערכת, איזה שבוע בונה, תראה איך הוא אוהב אותנו. תראה מה זה, האדם כמובן שעשה אין סוף עבירות, יש לך מינוס בנורמיון דולר, אתה לא עובד קשה ומגיע לאפס. אתה יודע איזה מערכת, איך כדאי לך להתקרב בקשר מול אהבה וכולי, אתה הופך לפלוס מיליון דולר. אתה להגיד את זה, אבל שטויות, אתה בקשור. זה נכון להגיד את זה, יש אנשים שהאתגר הזה, הדבר הזה, האינטרס הזה, לקבל לעצמו את זה, ייתן להם את המוטיבציה, חצי תשובה. תפעת מהר.
זה בסדר.
אתה? יש חילוק בין אנשים הזה?
רק שזה לא הנושא של השיעור. נכון או לא? נכון. טוב.
הכפרה זה לא משהו במקום?
הכפרה זה במקום, כן.
במקום, אז עושים תרנגול כפרות בכיפור.
תרנגול הכפרות, הנה זה דוגמה. כן? תראו, אני הייתי צריך שיעשו לי את כל הדבר הזה, עושים את זה למישהו אחר. כן.
אבל פה יכולים שמלכה
בית
שתשובה לא מעגבת. תשובה לא מעגבת. יש
דברים שהם קלות, וזה התשובה מעכבת. כלומר, אם אדם... אתה שואל על המצוות הקלות. על קרת זה כן מעכב. לא, אם אדם לא עשה תשובה על קרת, אז זה לא מחפר. אבל אם הוא לא עשה תשובה על הקלות, שעיר המשתלח כן מחפר. והשאלה היא, איך? כן.
למה שאני מבזבז כסף על חטאת ואשם למשל? אני צריך לחכות רק ליום כיפור, וזה בסדר.
אתה אומר, למה לבזבז כסף על חטאת ואשם? אני אחכה עד יום כיפור, והשעיר המשתלח עושה כבר את כל הכפרה.
עשיתי תשובה.
עשיתי תשובה, מחכה עד יום כיפור, ואז תהיה כפרה. נכון? התשובה היא, אף אחד לא הבטיח לך שתחיה עד יום כיפור. בסדר? וגם לא תאחר לשלמו, ועוד כמה דברים כאלה. כן. מה זה בדיוק קראת? זה נושא חשוב בפני עצמו, שאנחנו לא נדון בו, כיוון שמטרתי להסביר את ההלכה הזאת. ואם אני אתחיל להתייחס מכל שאלה נלווית, יש כבר שתי שאלות יש לי על ההלכה הזאת. יש לנו רק עוד 5 דקות עד סוף השיעור. אתה יכול להסביר מדוע זה לא שאלה נלווית, אבל זה לא יעזור. לא, אני רוצה לענות על השאלות שאני שאלתי על ההלכה הזאת. אם יישאר זמן, אנחנו נתייחס גם לשאלה שלך. בסדר? טוב, קודם כל, לגבי השאלה הראשונה. איך יכול להיות שהכהן מתוודה בשבילי? כאן אנחנו רוצים לברר הבדל תהומי שיש בין צורת החיים של זמן בית המקדש לבין צורת החיים שלנו היום. בפרט אם מדובר על ימי בית ראשון, אבל במידה מסוימת גם בימי בית שני. האדם המודרני, בן העידן המודרני, סבור שהוא יחידה. אני. גם אתה סוג של אני. גם אתה סוג של אני. כולנו הרבה אני-ים. אבל חוץ מזה שכל אחד מאיתנו הוא יחידה, יש קשרים בינינו, קשרים חברתיים, קשרים רוחניים, קשרים של אהבה, של שנאה חלילה, כל מיני דברים קושרים בינינו, כלכלה, אבל המערכת הקושרת בין הפרטים היא משנית לעומת האני שלי. אני, וחוץ מזה יש לי קשר אליך. זאת התפיסה של האדם המודרני, זאת התודעה של האדם המודרני. התודעה הזאת בזמן העתיק לא הייתה קיימת. האדם לא ראה את עצמו כיחידה. האדם... מה?
רק ביהדות או בכל העולם?
בכל העולם. האדם לא ראה את עצמו כיחידה, הוא ראה את עצמו כהופעה של הזהות הקולקטיבית שלו. כלומר, האדם לא אמר אני, ויש לי קשר אליך, אלא היה קודם כל אנחנו, ומתוך כך יש גם מקום לאני. אבל האני שלי הוא פרט בתוך הדבר הזה. לכן הדבר המקובל ביותר היה, כדבר המובן מאליו, האבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. לא בתור תמיהה, אלא בתור הנחת יסוד. פוקד אבון אבות על, על בנים, על שילשים ועל ריבעים. זה הולך ביחד. עכשיו, לכן, הדבר הנורא ביותר שיכול היה להיות עבור אדם במקדם, היה להיכרת מן הציבור, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זה הדבר החמור ביותר. כלומר, הכרת התפרש לא בתור דבר רוחני בעולם הבא, אלא בתור הפסקת הסולידריות. מה אתה רוצה?
אבל התורה מתארת בדיוק ההפך. נוח יצא מן הכלל בכדי לעשות את מה שהוא עושה, אבל אני יצא מן הכלל בכדי לעשות את מה שהוא עושה. וזה לא שייך לכלל, זה בדיוק ההפך. כשאני יוצא מן הכלל, אני שווה משהו. כל הכלל היה חוטא בדור המבול, נוח לא ככה. כל העולם מצד אחד, אבל מצד שני לא כמו כולם. אם אני שווה משהו, זה לא בגלל שאני בכלל, בגלל שאני מחוץ לכלל. והתורה דווקא משבחת את זה.
מה? אבל זה שאברהם או נוח היו יוצאים מן הכלל, זה דבר יוצא מן הכלל. כן, משל, ולא ימחה שמו מישראל, מייבום. כן, זה חשוב מאוד. מה אכפת לו לאדם? אין לו נחלה להנחיל לבניו, אז מה? כן, האדם ראה את עצמו כחלק מזרימה כללית. ולכן, אפשר לומר, שאין דבר כזה הרצון שלי והרצון שלך. ככה זה היה במקדם, זה המובן מאליו. עכשיו אני רוצה לקחת פה משל. אם אדם גזל, איזה חלק של גופו עשה את הגזלה? היד, הוא הכניס את ידו לרכוש של חברו, לתחום של חברו, וגזל משם. מי צריך להתוודות על זה? הלשון. הלשון יכול לומר, מה, אני עשיתי משהו? על לשון הרע, אני מוכן להתוודות. אבל על היד, שהיד תתוודה. מדוע לא אומרים את זה? כי מי שבאמת גזל זה לא היד. מי שגזל זה האדם. הוא גזל בידו, הוא מתוודה בפיו. אבל זה אותה זהות, זה אותו אני. זה היד של האני שלי, זה הלשון של האני שלי. במילים אחרות, הלשון והיד הם מערכת אורגנית אחת. בזמן שבית המקדש היה קיים, הפעולה שעושה הכהן הגדול היא פעולה שלי. הוא הפה שלי. ולכן, בשעה שהוא מתוודה, משהו בי משתנה. מה שאין כן בימינו, שהאדם עושה תשובה, הוא עושה תשובה, לא עשה תשובה, לא עוזר. אני לא יכול לעשות תשובה בשביל מישהו אחר. כי הקשר בין הנפשות איננו מה שהוא היה. דבר מאוד מעניין, מי עבד קשה בזמן שבית המקדש היה קיים ביום הכיפורים? כהן גדול. כהן גדול, עבד כל היום, הזיע. הבן אדם היה זקוק להשפוז מן הסתם אחרי יום הכיפורים. כן? עבד קשה ביותר, לא ישן כל הלילה. וצם, וטבל, ועלה, ונסתפג, ולבש בגדי לבן, וקידש ידיו ורגליו, נכנס למקום שנכנס, וכו'. בקיצור, זה בלי סוף עבודה. מה עושה שאר עם ישראל? סבבה, סבבה. אם מדובר על רווקים ורווקות, הולכים לרקוד בקרמים, כדי למצוא אישה, כן? ואם מדובר באדם שיש לו שדה של קישויים, הולך לשמור על שדה הקישויים. אם זה אדם שיש לו רב, הולך ללמוד אצל רבו. כן, כל זה תיאורים במשניות. אם הוא גר בירושלים, הולך למקדש לראות את הפייסות. כן, את חלוקת הפייס של חלקי הקורבנות. מי זוכה בראש? וואו! זה כדי לרגש את העם, יש כל מיני דברים כאלה. כן, זה משהו כזה, זה יום כיף, יום הכיפורים. כן, מה?
היו מסתכלים על
הלשון
של הזהורית.
אתה בטוח? הפך לאדום, הפך לבן, מה אתה אומר? כן, בקיצור, זה היה ספורט כזה. כן, אבל הכהן הגדול עבד קשה. בימינו אין כהן גדול, אז מי עובד קשה? כל אחד. כל אחד צריך לעבור בעצמו מה שהכהן הגדול היה עובר. אז למה הוא לא מחפר על החמורות? בגלל שהחמורות זה הניתוק מן הכלל. אם אני עובר עבירה חמורה, אני בזה הבלטתי את הפרטיות שלי וניתקתי את עצמי מן הכלל. ולכן לא מחפר על החמורות. אבל על הקלות זה מחפר, למה? כי ברגע שהוא שלח את הסעיר, ואני עברתי רק עבירות קלות, אז זה אומר, אם אני עברתי עבירות קלות ולא חמורות, אז זה אומר שהשייכות שלי אל הכלל לא נמחקה לגמרי. אז זה אומר שגם החטא שלי לא ממש חטא, וזה אומר שאף על פי שלא עשיתי תשובה, אבל אירורי תשובה היו. לכן אומר המאירי, כשהמאירי מנסח את ההלכה הזאת, אומר שסעיר מחפר על הקלות, אף על פי שלא עשה תשובה גמורה. זאת אומרת, תשובה חלקית, כן, היא ראשית של התעוררות. שהאדם, תוך כדי שהוא מעכל את החזיר של הסעודה המפסקת, אומר עצמו, אף, הלוואי ולא הייתי חוטא בזה.
משהו כזה. לגבי יום כיפור, אומרים להם שזה עבר מחג של הכלל לחג של הפרט.
אה?
לגבי יום הכיפורים.
כן.
הוא היה משהו של הכלל, ועכשיו הוא עבר למשהו של הפרט בעצם? זה משהו שהשתנה?
אם אדם...
לא, יום הכיפורים עבורנו היום.
כן.
האם זה יום...
זה מעבר מן הכלל אל הפרט.
אז זה פעם כפרה לכלל ואיזה כפרה...
אז איפה כפרה לכלל היום? זה בעיה. נדבר על זה. ואם לא יחי עד יום הכיפורים חס ושלום, אז מותי יחפר עליי. תלוי, מוות מחפר על דברים מסוימים וקורבנות על דברים אחרים. חוץ מזה, מה אכפת לך? אם אתה רוצה למות, לא עדיף לך להביא קורבן ולא למות. בווידוי צריך גם לפרט החטא, אבל הכהן המתוודה רק באופן כללי על כל ישראל. למה מועיל? בגלל שבאותם הימים, כשאתה אומר חטאתי, זה כלל את כל החטאים. כן. הרב
מסביר שבעצם כשאדם מתפלל, אז התפילה משפיעה
על הנפש ומשנה את האדם, כל מה שהוא היה כשהוא חטא. נכון.
אז אני, ביחס
לכהן הגדול, שהעבירות הקלות מחפר,
בגלל
שהוא כהן גדול
וכל הכל ישראל,
אז אם
בעצם הביטוי
שלו, שמשפיע כביכול
לכאורה,
נכון,
כלומר
הכהן הגדול מתוודה, משהו
בקרבי
משתנה. כן.
אבל התופעה הזו
קורית
גם בדין בראש השנה?
ראש השנה סיפור אחר. אנחנו נקרא את ראש השנה בנדר, נעסוק בזה עד כאן להיום.